עוד לפני שאנחנו נתחיל נעסוק באורות התשובה, אז אני רוצה לומר כמה מילים לקראת השבוע, לקראת הימים הנוראים שאנחנו מתקרבים אליהם. זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. והתקופה הזאת צריך לשים דגש קצת יותר על עבודת השם. בעצם התורה היא עולה במדרגות כמה וכמה וכמה לתפילה. התפילה זה חיי שעה והתורה זה חיי עולם. אבל לתפילה יש מעלה שאין לתורה. למרות שהתורה היא חיי עולם, חיי עולם כוללים גם את חיי שעה, אבל יש מעלה לתפילה שאין מעלה לתורה. התורה היא פועלת על העולם באופן מאוד מאוד כללי, מרוממת את האדם העוסק בתורה, מרוממת את על ידי האדם שעוסק בתורה את כל העולם כולו. אבל באופן כללי רחב, זה כמו שאדם אוכל מאכלים בריאים מאוד מאוד, זה מבריא את כולו, והוא מתחזק וכדומה. והתפילה זה כמו כדור נגד מחלה, שהוא פועל באופן מרוכז נגד בעיה מסוימת ספציפית, ואז הוא עושה את זה עבודה יותר טוב מאשר לאכול אוכל בריא, כי בשעה שיש איזו בעיה מיוחדת שצריך טיפול בבעיה המיוחדת הזאת, האוכל בריא לא עוזר. באופן כללי הוא עוזר למנוע מחלות, אבל זה לא עוזר לבעיה שעכשיו מיד צריכים לפתור אותה. וזה הכוח של התפילה. התפילה היא מין דבר מרוכז מאוד, אל מטרה מאוד מאוד מיוחדת, והיא פועלת. ולכן הרבה פעמים כשאדם חולה, אז מפסיקים בלימוד, מתפללים. הרי הלימוד, מה יש יותר גדול ממנו? לא, אבל התפילה היא פועלת על המקרה המיוחד. זה עניינם של הימים האלה. אנחנו עומדים לפני ימי הדין, הכלליים והפרטיים, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, שכפי שאמרו לנו חז"ל, שבראש השנה אדם נידון, וביום הכיפורים הבינונים נחתמים, הצדיקים נחתמים כבר בראש השנה, גם רק כולם או צדיקים או מינימום בינונים. בינונים לפי בעל התניא זה מדרגה גבוהה מאוד. אז צריך להתייחס, להתכונן. וההכנה המיוחדת היא בתפילה, בעבודת השם, בעבודה שבלב. כמובן, לא במקום, לא, השקידה צריכה להימשך, כמובן, אבל דגש מיוחד על עבודת השם. ולכן, הייתי מזרז אתכם, כן, מזרז למזורזים, שכולנו נשתתף גם בתפילה בבוקר, במנחה כולם נמצאים, במעריב כולם נמצאים, אבל בבוקר צריך הסליחות, הסליחות הספרדים, הספרדות אשכנזים, אחר כך כל התפילה כולם מתפללים ביחד. יש לזה מעלה גדולה לתפילה ביחד. אפילו מי שרוצה להתפלל לאט לאט, ונגיד מבחינתו התפילה היא מהר בישיבה, ואז הוא הולך לאברהם או אבי ומתפלל חלק במניין הזה וחלק במניין הזה, אם יש כאלה אני לא יודע, אבל כל פנים הוא רוצה להתפלל יותר מעומקא דליבא. באים חכמינו זיכרונם לברכה, חכמי הפנימיות, ואומרים שהיחד יותר גדול מהתפילה האישית הפרטית, אפילו שאדם יותר מתעלה בזה. היחד בבית המדרש, במקום הלימוד, במקום שלומדים. במקום שלומדים, שם המקום של התפילה, ויש דעה בהלכה שאם אדם צריך או להתפלל במניין, או להתפלל במקום שהוא לומד, להתפלל במקום שהוא לומד. אז אם הוא יכול גם להתפלל בציבור, וגם במקום שהוא לומד, וגם ביחד שברוב עם הדרת מלך. אז בוודאי שבימים האלה, בוודאי שצריך מאוד מאוד להשתדל. בזוהר כתוב, אלישע בא אל השונמית, היא עשתה לו מקום לגור, והיה היום, הוא מגיע, אומר הזוהר, והיה היום זה ראש השנה. ואז הוא שואל אותה, מה את רוצה שאני אגיד למלך? אמרה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. מה, הוא רוצה להתפלל בישהו? לבוא למלך, מלך הכבוד, לריבונו של עולם, ולהתפלל לפניו. ואלישע, להתפלל, אם חסר לה משהו. והיא אומרת, לא, 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 לא רוצה, לא רוצה להתבלט. כי אם מתבלטים, אז בודקים את האדם בדיוק, שלם, מיוחד, מוצלח. אם הוא בתוך הציבור כולו, אז לא עושים לו בדיקות מיוחדות. כך מובן מדברי הזוהר. היחד הוא דבר מאוד מאוד גדול. ואל תסתכלו על התלמידים היותר מבוגרים בישיבה. תלמדו מהם רק את המעלות שלהם. ויש להם המון מעלות, כן? ומה שלא מעלות, תלמדו אותם. אתם לא צריכים ללמוד מהם. אין שום סימה שאתם תהיו יותר טובים, וכן, אתם עכשיו מתחילים, אז דרך חדשה, עדיין לא קולקלה, תתחילו אותה בצורה הכי טובה שאפשר. אני מבטיח לכם שאם אתם באים לישיבה ומתפללים בישיבה, על כל החשבונות שאדם עושה, אם אני אשן עוד חצי שעה, ילד יותר כוח ללמוד וכו', לפחות בתקופה הזאת, לסלק את כל החשבונות האלה. לא רק לפחות, אבל אני אומר לפחות. ואני מבטיח לכם שהתועלת תהיה, זה אני מבטיח בשם חז"ל, כן. מישהו רוצה לשאול?
מה?
אני מבטיח שאף אחד לא יפסיד מהעובדה הזאת שהוא בעל התפילה, בישיבה. הדבר השני שאני רוצה להגיד, גם מובן, תקופה הזאת צריך להתאמץ בה באופן מיוחד. חז"ל גם אמרו לנו, את כל השנה צריכים להיות מושלמים כמה שאפשר. בכל זאת חז"ל הניגו כל מיני הנהגות מיוחדות לימים האלה. לא רק התפילה והשיחות, אלא למשל, אמרו לאדם לא יוכל פלפטר בעשרת ימי תשובה, הכל. הימים האלה צריך לנהוג אותם באופן מיוחד. אז להתרכז בלימוד. להסתדל שהסדרים יהיו מלאים מתחילתם ועד סופם. הרי כל אחד רוצה בעצם לעשות את זה, אבל עכשיו עם תקופה מיוחדת, בוודאי שאפשר ככה לקחת את הדבר, כל אחד ייקח את עצמו בידיים ולהשתדל לשקוד ולא להסיח את הדעת מהלימוד. דהיינו, סיפר לי אחד מבני משפחתי, שהפלאפון, אני לא יודע, סמארטפון, לא יודע איזה שם קוראים לזה, נאבד לו שלושה ימים בישיבה, באמת בישיבה. פתאום הוא ראה שלושה ימים כל כך טובים עברו עליו, בלי טלפונים, בלי כל התקשורת עם כל החברים וכל המחברים. אז הוא החליט, די, הוא לוקח טלפון יותר פשוט, ומשתמש בו רק לעתים מצומצמות, הוא ראה פשוט את ההבדל בין יש לו טלפון או אין לו טלפון כל כך גדול, אז הוא החליט, חבל, חבל על כל הזמנים שאני מבזבז. אז כל אחד לפי הכוחות שלו. מי שיכול שהטלפון לא יהיה עליו, ודאי בסדרים, נעשה את זה, זה המינימום. מי שיכול שלא יהיה בכלל כל היום, רק בלילה, טלפון להורים או קצת רבע שעה לחברים. מה טוב. אתם יודעים שיש יחידות של מודיעין שנכנסים לבור ונמצאים שם חודש ימים ללא פלאפונים. והם נשארים חיים. ובקורס טייס אין פלאפונים כל השבוע, רק חצי שעה ביום שישי אחרי הצהריים להורים הם אומרים לחברה, וזהו, חצי שעה בשבוע. והם בכל זאת חיים, קורס טייס. איזה קורס אנחנו? אני חושב אסטרונאוטים, אולי יותר. יש מתחת השמש, יש מעל השמש. אז קורס קצר עכשיו, שבועיים. כל אחד לפי הרמה שלו. אני לא אומר, יש אנשים שזה פיקוח נפש אצלהם, שהם לא מדברים עם החברים, אז הם מרגישים הם לחוצים וזה. אז כל אחד יתקדם בדרגה שלו, במקום שלו. אבל בוודאי שהמינימום זה לא להחזיק את הטלפון בסדר, זה בכלל לא שייך לדבר על זה. זה לא רק עכשיו, כי זה פשוט, אדם רוצה ללמוד, אז זה תרתי דסתרי, זה לא הולך ביחד. אם אדם רוצה ללמוד ולשקוד, אז הוא לא יכול באותה שעה גם שיהיה לו משהו שיסיח את דעתו. אז כמו שאמרתי, הישיבה היא לא עושה מסגרות ודרישות, היא מצפה שכל אחד ייקח את עצמו בידיים, יתפתח, וזה הגידול הכי בריא והכי נכון. אז זה לא פקודות, זה עיצות. כתוב בזוהר, הוא קורא לכל תרי"ג המצוות, פעם הוא קורא לזה פיקודין, של פקודות, ופעם אחרת הוא קורא לזה עיצות. ההבדל בין פקודה לעיצה, שפקודה אתה מחויב לעשות לא מה שאתה רוצה, אלא מה שקיבלת פקודה. עיצה, אנחנו מציעים לך לעשות מה שלטובתך. לא מה שהמפקד רוצה, אלא מה שהאדם רוצה, והיועץ מציע לו, מגלה לו את רצונו עצמו. אז זה עיצה, לא פקודה. אבל זה עיצה טובה. עכשיו בעבודת השם שאנחנו צריכים לעשות, אז תדעו לכם, המידות הן היסוד של המצוות. וצריך לעבוד לא רק על הפועל, על המעשים, אלא לעבוד על הלב, על המידות הטובות, על אהבת הבריאות, על אהבת התורה, אהבת המצוות. הכל מתחיל מאהבת השם כמובן. אהבת השם, אהבת התורה שלו, אהבת עם ישראל שהוא בחר בו. אהבת כל הבריאות שהוא ברא. וכשאדם מתחזק באהבת ישראל, אז ממילא המון המון דברים שבמצוות שבין אדם לחברו, ממילא מתקיימים. וממילא גם הוא לא עושה דברים שאסור לעשות בין אדם לחברו, כי הוא לא רוצה לפגוע באחרים, הוא אוהב אותם. הוא נזהר בדיבורו, דיבר במעשים. לפתח את המידות הטובות, את היחס הנכון לבריאות. כאן בישיבה גם כן. כל אחד יכול לחשוב בימים האלה, איך אני יותר טוב לחברים שלי. בחדר, בבית המדרש, בחדר האוכל. לחשוב על זה. לחשוב מה אני יכול לעשות יותר טוב, לעשות להם נחת רוח. לעשות להם, לפרגן להם. וכמובן, להתחשב איתם ולא לעשות דברים שאני עסוק בעצמי ולא רואה מה שמסביבי. גם בחדר, גם בבית המדרש, גם בחדר האוכל, גם בדרכים. וכשחושבים, מוצאים דברים לעשות. כשלא חושבים, אז ככה זורמים, ולאט לאט מתקדמים, נכון, אבל כשחושבים, אז פתאום רואים, פה אני יכול לעשות קצת יותר טוב להתנהג. פה אולי לא התחשבתי, עכשיו אני יכול להתחשב. אני הייתי, לא יודע אם זה אפשר לבקש מכם את זה, הייתי מציע שאתם תגידו לי כמה דוגמאות, מה אפשר להיות יותר טובים בבית המדרש, בין אדם לחברו. מי יכול לעזור לי כאן בדוגמאות? אני כמעט לא נספע בזמן האחרון בבית המדרש, אז אתם יכולים לעזור לי.
יש קטע שהסטנדרים שמים אותו על, מעל כאילו
השלשלת
הגבוה, ואז כאילו זה הופך למי שיושב לפניו, כאילו הוא
כל הסטנדר. תתחשב.
אז כאילו כששמים את זה למעלה, אז אחר כך לראות שחבר שלך שמקדם.
קודם לראות אותו.
הוא
נתקע
ועובד את זה
לעזור. הנה דוגמה. כן.
להחזיר ספרים של ראשונים ושולטנשטיינים.
להחזיר את הספרים למקום. שלא להטריח את ספרנים יתר על המידה. הנה, רעיון טוב.
גם
למי
שמחפש את הספרים.
מה?
גם למי שמחפש את הספרים.
עוזר למי שמחפש את הספרים. ואף אחד לא רוצה להרע לשני, כמובן. אבל יש התנהגות כזאת שאדם לא חושב, פשוט לא עסוק בדברים האלה, מה קורה אם אני השארתי ספר על השולחן. לחשוב, להיות ערני לדבר הזה, להיות ערני. אדם, אני רואה לפעמים סטנדרים באמצע השביל. הופכים בחורים, כל אחד עוקף את הסטנדר. במקום להזיז אותו, לשים אותו בצד, אף אחד לא... לא, לא, לא חושב ש... הרי זה מטריח, אז בסדר, לי לא אכפת להסתובב, אבל זה כולם. למה לא נזיז את זה במקום? כל מיני... כשאדם יחשוב, כשאדם חושב, הוא מוצא דברים. אדם חושב, מה אני יכול לעשות? איזה התנהגויות יותר טובות, יותר נכונות. אולי יש עוד עצות. בחדר. בחדר האוכל. ביישנים. זה מידתם של ישראל, שהם ביישנים. טוב, בסדר, אתם תחשבו, ובעזרת השם תתקדמו.
הרב, אפשר בחדר אוכל למלות את הנפלה, נגיד.
מה למלות?
את הנפלה, בחדר אוכל.
כל אחד לשני? זה כבר הידורים. יש דברים האלה, עוד לפני כן. זה יפה, כמובן. אבל לפעמים עושים קוסקים בהידורים במקום בדברים העיקריים.
להזדרז בשביל שאחרים מאחוריך לא יתקרו.
להתחשב, להתחשב באנשים, עומדים מאחוריך אנשים, אל תשוחח עם הנטלה ביד, כן?
להיזהר עם הכיסאות במעבר,
שלתת
לאנשים לעבור בין השולחנות.
כן, בחדר האוכל צפוף, ברוך השם. טוב. הדבר המיוחד שיש באדם, שאין בכל בריאה אחרת בעולם, זה כוח הרצון, כוח הבחירה. שאדם יש לו בחירה חופשית, והוא יכול לרצות ולבחור מה לרצות, ואף אחד לא יכול להכריח את האדם לשנות את רצונו. יכולים להכריח את האדם לעשות דברים, יכול אדם עבד, יש לו אדון ששולט עליו וכופה אותו לעשות עבודות, אבל לא יכול לכפות אותו לרצות לעשות את העבודות האלה. הוא לא יכול לכפות אותו לכבד את האדון בליבו. הוא יכול שהוא יעשה תנועות של פעולות של כבוד, אבל הלב ברשותו של האדם. אף אחד לא יכול להכריח את האדם לרצות. זה הדבר הגדול ביותר והמיוחד ביותר שיש לאדם. כוח הרצון. ואת כוח הרצון הזה, זה העיקר של האדם. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם זה בעצם רק כוח הרצון. היכולות, זה הקדוש ברוך הוא נותן. האדם יכול לרצות לעשות הרבה דברים, אבל הוא לא יכול. אין לו כוח, אין לו יכולות. הוא רוצה ללמוד ביום אחד את כל המסכת, אבל זה לא בידו. הוא יכול לרצות לעשות פעולות של חסד רבים, אבל אין לו את התנאים, וזה לא תלוי בו. אבל לרצות, הוא יכול. הוא יכול לרצות המון, יכול לרצות דברים טובים, יכול לרצות... זה בידו. אי אפשר לקחת מאדם את הרצון שלו. מה הרצון האמיתי של האדם? מה הוא באמת, באמת, באמת רוצה? איך נגדיר מה הרצון האמיתי, אמיתי, אמיתי שאדם באמת רוצה? אני חושב שאפשר להגדיר את זה ולומר שמה שאדם אף פעם לא התחרט ממה שהוא עשה. זה סימן שבאמת הוא רוצה. אם אדם רוצה עכשיו לעשות משהו, ואחרי שעה הוא מתחרט, אז הוא לא באמת רוצה. הוא מחרט מתחרט, ואחרי כמה ימים מתחרט. אז זאת אומרת שהרצון הזה לא היה רצון עמוק, לא היה רצון אמיתי שלו. אחר כך הוא משנה את רצונו. זאת אומרת, זה לא הרצון הפנימי שלו, זה רצון חיצוני. זה הרגלים. אדם לפעמים לא רק מוגבל ביכולות שלו מפני שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו את כל היכולות שהוא רוצה, או אפילו הסביבה מגבילה אותו, כל מיני מגבלות חיצוניות. יש גם פעמים שאדם אסור בתוכו עצמו, במאסר ההרגלים שלו. הוא רגיל, התרגל לעשות דברים שהוא לא אוהב, לא שמח שהוא עושה אותם, אבל הוא קשה לו להשתחרר מההרגלים הללו. הוא אסור כאילו מההרגלים, ובליבו הוא לא רוצה אותם. בליבו הוא רוצה להפסיק את ההרגלים הלא טובים הללו. או אין בן טוב, הביטול תורה נגיד, שזה לא אסור, אבל לא, אבל גם מיותר וסתם הזמנים מתבזבזים, הוא התרגל. וקשה לו להפסיק. אבל בעצם הוא רוצה להפסיק את ההרגלים הללו, ולעשות רק דברים שהם באמת ממלאים אותו, ולעולם הוא לא יצטער עליהם. אז אני צריך לדעת להבחין שבאמת הרצון האמיתי שלו, הפנימי שלו, הוא רצון טוב. ולא לחשוב שאם הוא יתרגל לעשות דברים שהם בעצם כאילו הוא רוצה אותם, אבל זה לא רצון אמיתי שלו. אז לא לחשוב שבאמת הרצונות שלו לא טובים. הרצון הפנימי שלו הוא העיקר. וכאילו הוא אסור, כאילו מישהו אחר מעכב אותו. אבל בעצם הוא רוצה טוב. כלומר, השתלט עליו יצר הרע. השתלט עליו כוח זר. לא יהיה לבך אל זר. כלומר, השתלט עליו. אבל באמת מה שהוא רוצה, הוא רוצה טוב. אז אדם צריך להגיד לעצמו, באמת בתוך ליבי רצוני הוא טוב. ואף אחד לא יכול לשנות את רצוני הטוב הזה. אפילו שבפועל אני לא מצליח להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, אבל אני יודע שבתוך תוכי זה לא מה שאני רוצה. ולא הולך לזלזל ברצון הפנימי ולהגיד, אבל אם זה לא מתבצע, אז מה הערך של זה? אם אני רוצה ומדבר שרוצה ובפועל לא עושה את הדברים, זה לא נקרא רצון. זה כן נקרא רצון. זה רצון אמיתי אפילו. זה רצון עמוק מאוד. וכשאדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות טוב, אז הרצון הזה פועל. יש לו משמעות עצומה, אף על פי שלא הוציא את הדברים האלה מן הכוח אל הפועל מיד. זה יבוא במשך הזמן. אבל לא משנה אם יבוא או לא יבוא. חשוב שעכשיו הוא אומר לעצמו, אני בעצם מבחינתי הרצוני הוא אחר לגמרי ממה שאני מצליח לבצע. ואז כשאדם מתבונן בזה, הוא מחזק את הרצון הפנימי שלו. עדיין יכול להיות שהרצון הזה לא יתגשם מיידית. אבל ככל שהוא אומר לעצמו את הדברים הללו, זה באמת מה שאני רוצה, זה באמת מה שאני רוצה, זה כבר בעל ערך עצום בפני עצמו. ואם אדם יודע שבעצם הכל תלוי ברצון, הקדוש ברוך הוא מבקש מאדם לרצות, כי לבצע זה כבר לא בידו. אז מה שכן בידו, אבל לא ממש בידו ממש, אז זה חצי נחשב בידו, כאילו. כלומר, אם הוא אסור במאסר ההרגלים של תאוות, של יצרים, אז זה קצת לא בידו עכשיו. אבל הוא בעצם רוצה לתקן. הוא מגביר את הרצון הפנימי שלו, והוא חושב באמת מה באמת אני רוצה, וזה לא מה שאני רוצה. אז לאט לאט הרצון הזה גם יתגבר על החולשות. הוא יצא מן הכוח אל הפועל. אבל אני רוצה להקדיש כל הזמן, לחזור על הדברים, לומר, לא העיקר שזה יצא לפועל, העיקר שהוא יוצא. חשוב מאוד להשלים את הדבר הזה שיצא לפועל. אבל היציאה לפועל היא כבר פרטים של הדברים. הרצון הפנימי הוא עיקרו של האדם. האדם צריך להגיד לעצמו, להגדיר לעצמו מה באמת הרצונות הטובים, הרצונות שלו. והרצונות האמיתיים שלו זה רצון טוב, כמו שאמרתי, זה רצון לעשות את הדברים שתמיד הוא ישמח בהם, שאף פעם הוא לא יצטער על מה שהוא עשה אותם.
מה יעזור לאדם לרצות ולעשות מעשים הפוכים
ממה שהוא
רוצה?
עזור מאוד, כמו שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר. אתה שואל למה שאני אומר. הרצון, אתה מזלזל ברצון, אתה חושב שהמעשים הם העיקר. לא, הרצון הוא העיקר.
אומרים לך, המעשים
משכים הלבבות. נכון, המעשים יכולים להשפיע על הלבבות מבחינת ההתנהגויות, אבל באמת, אבל שוב פעם, כוח הרצון של האדם, הוא הדבר היותר עמוק והיותר עיקרי שלו. כמו שאמרתי, יש דברים שלא בידו של האדם לעשות. אז מה? אז אם אדם יש לו לב טוב, הוא רוצה מאוד 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 להיטיב, והוא עושה רק פעולות קטנות להיטיב, כי אין לו אמצעים. זה נקרא שהוא מיטיב מאוד מאוד מאוד. כי זה לא משנה אם זה לא יכול להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. זה כבר לא בידו. אבל הוא רוצה מאוד 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 להיטיב. התנאים לא אפשרו לו להוציא את זה, לא מבחינתו נגיד, מבחינת היכולות שלו. אז זה מה שקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. קדוש ברוך הוא לא מבקש ממנו לעשות דברים שהוא לא יכול. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. זה התפקיד שלו, לרצות. תפקיד של האדם זה לרצות. לדעת, להעמיק בעניין הזה. הרב מדבר על זה הרבה בירות הקודש והרבה בירות התשובה. כמה גדול הוא כוח הרצון. כוח הרצון הוא יכול להתבטא בתפילה. כשאדם מפנה את רצונו אל ריבונו של עולם, והוא מתאים את רצונו אל הרצון השם, אז הרצון שלו מתעלה ופונה אל המקור. כוח הרצון בכלל הוא מתחיל מריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא, הוא בעל בחירה מוחלטת, כן. והוא המשיך לנו מתוך הגדולה האלוקית את הניצוץ הזה של יכולת הבחירה, וזה הצלם האלוקי שבאדם. והצלם אלוקים ברא את האדם, כוח הבחירה שלו. אז אנחנו צריכים לדעת לאמץ את הרצון הפנימי, ולתת לו משקל מאוד מאוד גדול. ואחר כך במשך הזמן, כמובן צריכים לשאוף להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. לא שאדם יגיד לעצמו, העיקר שאני רוצה בפנים, לעשות אני אעשה דברים אחרים שמושכים אותי, זה תרתי דסתרי. טוב, אז עכשיו נראה משהו מאורות התשובה. בהמשך לדברים שאנחנו עכשיו דיברנו. אני רוצה לדבר, לראות בדברי הרב, אם כשלאדם יש מניעות מלשוב בתשובה, על זה דיברנו עכשיו, על הרצון, ואף על פי כן יש מקום לתשובה. אז נסתכל בפרק י' ג' באות ת'. אומר הרב, אל ייבהל האדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו. ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, מתוך איזו רפיונות, איננו יכול לתקל את העניינים שבינו לבין חבריו. אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. זאת אומרת, אדם מרגיש שהוא לא יכול לעשות בתשובה שלמה. יש לו כמה הנהגות, כמה דברים שהוא בין אדם לחברו, ביחסים שבין אדם לחברו, אולי בעבר, הוא לקח ממנו, אולי אין לו מה להחזיר. וזה קשה לו לתקן. והוא יודע שזה לא בסדר. יש לו חולשות. אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. הוא רוצה עכשיו לחזור בתשובה, ואין לו יכולת לבצע את זה, שלא בגלל זה יחשוב שהתשובה היא, ערכה של התשובה מופחת. התשובה, הוא רוצה לשוב בתשובה, וחפץ לחזור בתשובה, אז ישוב. ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שיש לו מיניות, שאין לו מיניות, יזכהו השם יתברך לתקן בכי טוב גם את הדברים אשר יש לו עליהם מיניות גדולות שאי אפשר לו לתנצחם. אז ראשית כל, אדם צריך שיהיה לו אורך רוח, שיבין שעבודת השם היא עבודה ארוכה, ומהלך התשובה זה לא מעכשיו לעכשיו, והוא יכול, עכשיו הוא מתחיל, והוא יודע שבסוף הוא יגיע למטרה. הדרך ארוכה, יש מניעות שצריכים להתגבר עליהן, יש הרגלים שאדם קשה לו בבת אחת לעקור אותם, יעקור אחד, עוד הרגל, לאט לאט, יראה לפניו את המטרה הסופית, זה ייקח חודש, ייקח שנה, ייקח שנתיים, יש יעד שהוא שואף להגיע אליו. ובסופו של דבר, אם הוא כך מסתכל במבט ארוך, במבט בביטחון גדול, אז לא יצור בעצמו משום מניעה שעכשיו. לא יגיד לעצמו, כיוון שאני לא מצליח לתקן את זה, אז מה שווה כל התיקונים, כל התשובה שלי. התשובה הוא אדם רוצה לשוב בתשובה עכשיו. ויש לו מיניות. אז יעשה מה שהוא יכול לשוב. בסוג זה של מצוות הוא לא יכול לשוב, יעשה במצוות אחרות. יש בין אדם לחברו הרבה חלקים, וגם בין אדם למקום. ממשיך הרב, מהאות הבאה, יש כאן תוספות על... אין לעכב את התשובה מכל מניעה רוחנית, וקל וחומר גשמית. כלומר, יכול להיות מעשים בין אדם לחברו, יכול להיות מניעה רוחנית בתוך ליבו, כל הזמן, נירורים, או משיכות. אפילו כשהוא רואה שאינו שב מכמה עניינים שאין עליהם שום התנצלות, כי בעצם כאילו אין לו תירוץ למה הוא לא שב, והוא לא מצליח. מכל מקום ישוב בשמחה מכל מה שבליבו נודבו, שליבו נודבו לשוב מהם. הרם מציע כאן הצעות קשות. זה באמת, אדם קשה לו להסתכל לעצמו בצורה כזאת ולהגיד לעצמו, תהיה בשמחה, אף על פי שכל מיני דברים רעים אתה עושה ואתה לא מתקן אותם, ואיומים ונוראים וקשים מאוד מאוד מאוד, אתה מתקן רק חלק מהדברים, איזה ערך יש לזה. להגיד לו, תהיה בשמחה, כל דבר טוב שאתה עושה, זה דבר נפלא, זה דבר יוצא מן הכלל, ואתה רוצה להתקדם ואתה שואף. לשוב בשמחה, זה קשה. אבל הרב הוא אדם גדול, יש לו כוח להתגבר על הקשיים. אבל הוא רוצה שאנחנו גם נהיה כאלה, שנלמד ממנו. אלה הצעות גדולות. אבל צריכים לדעת שהם, איך לנסות, איך להשתמש בהם. כלומר, אדם מרגיש שהוא רוצה להתקדם, כבר הוא צריך מאוד מאוד לשמוח על הרצון הזה. הרצון הזה הוא חשוב מאוד מאוד. ולא כל הזמן לעסוק, אבל זה רצון קטן, אבל דברים אחרים לא כל הזמן לחטט בעצמו. אני רוצה לשוב, אני רוצה עכשיו לתקן, אני רוצה עכשיו לעשות דבר טוב, אני רוצה עכשיו להתחיל להתרגל באיזה דבר שאני יכול להתקדם בו, לשמוח מאוד מאוד. והשמחה נותנת כוחות, וכשיש הרבה כוחות, מתגברים גם על דברים אחרים. עוד עיסה, זה באות הבאה, יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להמה. ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על הדבר, על דבר העבר, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניות רבות, ויהיו דרכי התשובה וקריבת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. מה פירוש לתקן את העבר? בדרך כלל הכוונה יכולה להיות שבן אדם מחברו, הוא פגע, הוא לקח, לא נעים לו לבקש סליחה, הוא לא יודע איך לפעס את השני מפני שהוא זה, אין לו דרכים, זה בין אדם לחברו. או יש לו הרגלים דוראים שהוא עשה בעבר, ואיך איך, איך, איך מתקנים את כל מה שהיה. אז יש כאן ניצה חדשה. עזוב את העבר, אל תסתכל אחורנית. פעם שמעתי ביטוי כזה, שמי שמסתכל אחורנית הוא נהיה מציב מלח. שהמלאכים אמרו לילות, לא להסתכל אחורנית, על סדום לא מסתכלים. אדם צריך תמיד להתקדם קדימה. כמובן, התשובה השלימה היא חרטה לעבר וקבלה לעתיד. אבל לפעמים יש מצבים שצריכים קודם קבלה לעתיד ואחר כך חרטה לעבר. קודם, מעכשיו, עזוב מה שהיה. אל תתעסק בכל מה שהיה, לא עכשיו. עכשיו, מכאן ולהבא, מתחיל התחלה חדשה של תיקון, של התנהגות, תקינה יותר, נכונה יותר, טובה יותר, יותר אהבה, יותר עירה, יותר מעשים טובים. אחרי שאתה התחזקת מאוד בדרך המעשית, ובאמת עכשיו אתה מייסדת על בן אדם אחר, ומתקדם בדרך הזאת, אז... אז תיקח את הכוחות הגדולים האלה שכבר בנית ותראה איך שווים בתשובה על מה שהיה. לפעמים אם יש מסע כבד של עבירות שאדם עבר הרבה פעמים עבירות, אז היא כאילו מייאש אותו, איך הוא יתקן את כל זה? אתם יודעים שב... זה גם מובן בתניה, בסוף התניה, וגם במקומות אחרים של המקובלים, בדורות הראשונים, אז היה הדרכה של תשובת המשקל. זאת אומרת שעל כל חטא שאדם עבר, הוא צריך לקבל עליו איסורים כדי למרק את החטא הזה. אם למשל אדם כעס, אז הוא צריך לצום 150 צומות, גימטריה של כעס. 150 צומות, חצי שנה, קצת יותר, כי לא בשבתות לא צמים. וכן, כל מיני דברים, אדם ביטל תפילה, ככה וככה, עם אדם ככה, כל מיני... היום זה... לא שמענו על הדברים הללו, אבל פעם, כאילו, הדרכה הזאת, הדרכה, תשובת המשקל, לקבל עליך איסורים, למרק את החטא, נהנית מהחטא, עכשיו אתה... ממרק אותו. איך אתה מרק אותו? אתה, על ידי שאתה מקבל על עצמך איסורים. אדם חושב, אם אדם כעס פעמיים, אז הוא צריך כל השנה לא לאכול. אם כמה פעמים, אז בכלל כמה שנים. וכל מיני, כל סוגי עבירות שונים, כל אחד יש לו מספר עצומות שמתאים כדי למרק את עצמו. אז נגיד שהוא לא עומד לצום, אבל הוא חושב בליבו כמה וכמה וכמה פעמים נכשל, וזה מסע כבד, גדול עוונו מנשוא. העוון הוא שוקל, ועוד עוון, ועוד עוון, ועוד עוון. אז זה מכביד עליו לחזור בתשובה. הוא חושב, איך אני מתקן את כל הדברים האלה? נגיד, לא יעשה תשובת המשקל, אבל בכל זאת יחזור בתשובה, יצטער, יתחרט, איך אני, איך האדם אומר לעצמו, איך הוא יתקן את כל המסע הגדול הזה? הוא אומר לו הרב, כל המחשבות האלה שהן עוצרות מאיך לתקן, תרגש אותן. אם אדם חושב, אני רוצה לתקן, ופתאום באות לו מחשבות, אבל זה קשה, עזוב, אל תמתגן, אל תעצור את עצמך מהמחשבות הטובות. שום סיבה לא לעצור. תתקדם. אל תשאל, אבל איך, אבל איך, אבל איך. תתקדם. כי מה לשאול, אבל איך, זה יצר הרע. הוא רוצה לעכב אותך. ולשם שמיים, הוא אומר, אבל אתה יודע, עבירות קשות וזה וזה, וקשה ומאוד, ותהיה רציני. זה יצר הרע. כי הוא עוצר אותך. אז לפעמים אדם צריך לחשוב רק על העבר, ולא לחשוב על העבר. ואז הוא מתקדם, 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 מתחזק, אחר כך הזמן לתקן את העבירות שבעבר. ואם לא את כולם ביחד, לאט לאט. צריך להסתכל בכלל במבט ארוך טווח. אנחנו הולכים בדרך ארוכה להיות יותר שלמים. והדרך היא ארוכה, אי אפשר להתקדם בקפיצות, כי זה לא עמוק. אדם שבבת אחת פתאום רוח הרימה אותו מעלה, 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 וזה לא עמוק אצלו, הוא תלהב מאוד מאוד מאוד, אז כמו שההתלהבות, כך אחר כך זה יכול לפוג. התלהבות זה כמו להבה. להבה יכולה להיות רק אם אתם מדליקים קש או עצים דקים. אז האש עולה גבוה מאוד מאוד. אם אתם לוקחים גזעים של עצים עבים מאוד ומדליקים אותם עד שהם נדלקים, אז האש ככה נמוכה. אבל הרבה זמן. דולקת הרבה זמן. גחלי רתמים דולקים בכלל הרבה שנים. אבל אתה רוצה לראות את האש גבוהה מאוד, שים קש. ועוד קוראים לה גבבה וענפים דקים. האש עולה גבוהה מאוד מאוד, כך כמו שהיא עולה, ככה יורדת. גם בהתלהבות הרוחנית. ההתלהבות הרוחנית היא חשובה מאוד מאוד. אבל היא צריכה להיות שאלה עומק. אחרת, כמו שזה עולה, ככה זה בא. מי שבקפיצה קופץ בתשובה, יש סכנה. שאחר כך הוא קפוץ בחזרה. וזאת אומרת, אני רוצה לומר שהמהלך הרוחני שאנחנו שואפים אליו הוא מהלך ארוך טווח. לא לרצות מיד לראות את התוצאות. לא נכנסתי לכל ההתלהבות, לא לחכות לזה, אלא להתקדם ולדעת אם ככל מה שאני הולך יותר ויותר, אני מתקדם. הדרך היא ארוכה וקשה וגדולה. ומביאה לתוצאות מאוד גדולות. קחת את המהלך הזה כמהלך עמוק מאוד, מהלך ארוך טווח, ואז אדם בונה לו את הכוחות, הוא נהיה יותר אצילי, יותר מלא אהבת השם, מלא עירת השם, מלא אהבת הבריאות, וכל ההתנהגות שלו היא הולכת ומשתפרת, הולכת ועולה. זה תהליך ארוך, לשנות מידות, זה עבודה מאוד קשה. אז לא בגלל זה לא מתחילים. הולכים ומתקדמים, לאט לאט בונים את הכוחות. יש עוד פרקים בערב שמדברים על עבר הזמן. חזק ונתחזק.